מוקדש הלימוד הזה הבחור היקר השם ייקום דמו אלחנן נטלי שהכרנו. אנחנו גם מכירים את המשפחה זה הרבה שנים. הכאב לא מתרפא, הוא מתחדד. זה מצד גודל הנשמה ומצד גודל החיסרון. זה מאוד מתאים שנקדיש את השיעור הזה לדבר על רב ציודה, כי הוא היה קשור לדרכו ולדברים הגדולים שרבינו העיר בתורתו. אני לא יודע אם אני בכלל ראוי לדבר על רב ציודה, אבל מכיוון שזכינו בהשגחה מיוחדת במינה לשבת אצלו כמה שנים, יהיה חבל שלא נלקט פירורים ממה שהצלחנו בעצמנו לקבל ולא נמסור את זה כדי שכולם יעינו ויכירו מעט מן המעט שבמעט באישיות הגדולה שהקדוש ברוך הוא שלח לדור שלנו וחולל את המהפכה, שאת גודלה של המהפכה אנחנו הרי באמצע המהפכה, אז אנחנו עוד לא רואים את כל גודל המהפכה, אבל קצת כבר אפשר להרגיש איזו מהפכה הרב ציודה ואביו מרן הרב קוק זצ"ל הצליחו לחולל בדור הזה. לאט לאט אנחנו מבינים איך הם הצליחו לתת לנו מטען רוחני שזורק נשמה בתוך הגוף של האומה הישראלית שהולך ונבנה, ונתנו לנו את הכוח להתמודד עם בעיות השעה, הקשיים שהיו צפויים. אבל גם כשקשיים צפויים, זה עוד לא אומר שיש לך את הכוחות הנפשיים להתמודד איתם. אם לא תקבל את הפרנסה ואת המזון שיעזרו לך להתמודד עם אותם המשברים שהם משברים של לידה. נכון שבלידה יש קשיים, יש ייסורים, יש חבלי לידה. יש כל מי שהיה בחדר לידה פעם. אבל זה לידה. זאת הנחמה. אם כן, מה נאמר על רבנו? ממה שאנחנו פגשנו, אנחנו פגשנו אישיות שאפשר לומר שהיא בחינת עדינו העצני. כמו שנאמר על דוד המלך, צבי יהודה. מצד אחד, הוא היה מאיר פנים. כל מי שנכנס לחדר הרגיש אור. אור בפניו, חיוך, מתוק כזה. משהו מתוק. זה קשה להגדיר משהו מתוק. תגדיר לי מה זה מתוק. זה קשה, אבל פגשנו אדם מתוק. מאיר. הרגשנו שהוא שופע אהבה וטוב. יש אדם שעושה מעשים טובים. אבל יש יותר מאדם שעושה מעשים טובים. יש אדם טוב. לפעמים יש לך אדם שעושה מעשים טובים כי לימדו אותו לעשות מעשים טובים. אבל יש לך אדם שהוא טוב, זה הגדרתו. הרגשנו שהרב ציודה הוא טוב. מצד שני, הוא היה נחרץ, נחוש, ועומד בתוקף על אמת ועקרונות. אנחנו, כשהיינו נכנסים לשיעורים, הרגשנו גילו ברעדה. וכמה פעמים, האמת, שרעדנו. כשדבריו נגעו לכמה עניינים, הוא היה כל כך תקיף, שכולם פחדו. כי הוא היה תקיף מאוד. אז איך אפשר ביחד להיות מתוק ועדין ושופע אהבה ולהיות תקיף? זה סוד האחדות. זה סוד האחדות שהיא יכולה להכיל את הכל. ואכן, רבינו הרב צבי יהודה היה מכיל הכל. לא הרגשנו שאנחנו באים ללמוד ידיעות, כמות של ידיעות שלא יכולנו להשיג בצורה אחרת. אבל אנחנו הרגשנו שאנחנו באים לבנות את קומת הקודש. היחס הנכון לקודש. מה זה הקודש? זה הרי הדבר העיקרי. קדושים תהיו. כן, אבל כדי להיות קדושים צריכים קדושה. ממה זה קדושה? אפשר להגיד, הגדרות, מילים. היתרון שכשאתה פוגש רב קדוש, אתה לא צריך לשאול שאלות והגדרות. בבקשה, יש מקום. לא צריך לשאול הגדרות. אתה פוגש, אתה רואה. רב צבי יהודה הייתה לו שיטה. השיטה, מלבד כמובן השיעורים שלמדנו, ואולי נגיד עוד מאה כמה מילים, הוא היה מספר סיפורים. הסיפורים שלו היו מאוד מאוד מכוונים. הרב צבי יהודה היה חוזר על הסיפורים האלה כמו על משנה. משנת הסיפורים של הרב צבי יהודה. הרי לאותם תלמידים הוא סיפר את אותם סיפורים 100-200 פעמים. כשהוא היה מתחיל לספר את הסיפור, היינו מסתכלים אחד על השני, מתחילים לחייך, כי זה סיפור מספר ידוע. כן, אבל הקשבנו. כי למשל, איך רב חוזר על אותו סיפור באותם מילים בדיוק, ואומר, אני נשבע שככה זה היה. זה אומר שיש תוכן מיוחד. הסיפורים שלו עזרו לנו להבין שהתורה זה לא רק ספרים. כל מי שלומד תורה, בחורי ישיבה, למדנו בכולל, כל היום ספרים, ספרים, ספרים. מספרים קיבלנו תורה מסיפורים. מה היה מיוחד בזה? זה הרבה פעמים השאלה שאנשים שואלים את עצמם. ובגלל זה הם גם מרגישים שהם צריכים ללמוד הרבה שיטות. כי תורה זה שכל? או תורה זה רגש? תורה זה חיים? או תורה זה ספרים? אצל הרב צבי יהודה, השאלה הזאת אף פעם לא התעוררה. כי הוא היה מספר סיפור, והוא סיפר סיפור עם רצינות של מי שמלמד עכשיו את משנתו. ופתאום מתחיל לבכות, בוכה. סיפור אחד סיפר לנו שפעם אבא שלו הלך לפוש לנוח ביערות הכרמל, כי בכרמל יש אוויר טוב. וזה היה בסוף הקיץ, זה היה לקראת ראש השנה. רב צבי יהודה, בנו, הצטרף אליו, והוא מספר, אבא היה שם, אני הייתי שם. מי נמצא שם? נחמן ביאליק. לפני ראש השנה, הרב צריך לעזוב, ראש השנה, הגיעו הימים הנוראים, הוא חייב לחזור למלאכתו, הרב, רב צבי יהודה כמובן רוצה ללכת עם אבא. ואז אבא אומר, לא, לא, תישאר עוד קצת. זה טוב, תישאר פה. אומר רב צבי יהודה, אני רוצה ללכת עם אבא. תישאר פה. זה טוב, תישאר פה. ואז רב צבי יהודה אומר, מה זה היה להיפרד מאבא? מתחיל לבכות. אבא! להישאר בלי אבא. מתחיל לבכות. זה לא תינוק בן 5. בוכה באמצע הסיפור עשרות שנים לאחר מכן, כי הוא זוכר איך זה היה להיפרד מאבא. רק אחר כך הוא הבין. הרב רצה שהוא יישאר עם ביאליק. ואז הוא נשאר עם ביאליק. ביאליק זה סיפור בפני עצמו. שהרי ביאליק הידוע למד בישיבה, בוולוג'י. הוא הפך להיות משורר גדול, המשורר הלאומי. אז הרב צבי יהודה נשאר. וכשבסוף נפרדו אחרי שנשארו ביחד הרבה זמן, הרב צבי יהודה שלח לו מכתב, ולמכתב הוא צירף חוברת, והחוברת אורות התשובה. והנה המכתב ששלח ביאליק לרב צבי יהודה. כדאי לדעת אם יש לנו עסק. לכבוד הרב מר צבי יהודה קוק, ירושלים. אדוני נכבד, את אורות התשובה המשכתי עליי ביום התשובה. זה הכוונה ביום הכיפורים. כי אחרי ראש השנה, רב צבי יהודה השאיר את ביאליק, קיבל את אורות התשובה. ואתאר מעט. אכן, יש בדברי המחברת הקטנה הזאת כדי 40 שאה לטהרת הגוף והנפש יחד. ודבריה באו לא רק כמים טהורים בקרבי, כי אם גם כשמן הקודש בעצמותיי. הפליאני בייחוד הסדר הנאה שבהרצאת הדברים והשתלשלותם ההגיונית. יהי כוחו וטעמו של אביך הגדול ברוך, וחמרה למרי וטיבותה לשקי. בכבוד רב ובידידות, חיים נחמן ביאליק. הדבר הזה, זה היה מסת נפשו של רב צבי יהודה. מסת נפשו זה היה להביא את הגדולים, ובסוף גם את הקטנים כמונו, להכיר את אבא שלו. אמרתי לפני כן שהיו דברים שהרב צבי יהודה היה מאוד תקיף. אחד מן הדברים אולי הדבר שהוא היה הכי תקיף עליו, זה היחס לרב. לרב שהיה קורא לו אבא. פעם אחד מן התלמידים, ישבנו בשיעור, שאל את הרב ציודה, הרב, כן, מי היה גדול הדור בזמן הרב קוק? הרב ציודה אומר לו, אבא. אומר, אבל, שואל התלמיד, יש אמרו שזה היה רב פלוני. גדול הדור היה אבא. אבל יש אומרים שזה היה הרב הזה. גדול הדור היה אבא. אבל יש אומרים שהיו כמה גדולי הדור. ואז הרב ציודה הרים את השולחן, דפק על השולחן, גדול הדור היה אבא! זהו, נגמרה הסוגיה. זה היה כל מסת נפשו של רב ציודה. הוא עשה את עצמו שליח של ההשגחה העליונה לגלות מי היה הרב זל. הבן שממשיך את האב. לכן, ביאליק אומר שהחוברת הזאת מסודרת להפליא. כן. מי היה מסדר את הדברים של הרב? הרב ציודה. כמעט אף פעם הרב לא פרסם דבר בלי שזה עבר את הביקורת ואת הסדר של הרב ציודה. הוא ניצל שפעם הרב ציודה היה בחוץ לארץ, ואז הוא פרסם את ערפלת תואר. אבל הסדר הנפלא, הכותרות, היערות, ההפניות, זה העבודה של הרב ציודה. כולו תורתו של אבא שלו. הוא לימד אותנו את היחס הנכון לקדושה. הוא עזר לנו לפזר הרבה דמיונות, הרבה הזיות, הרבה כאילו. וזה התחיל קודם כל בכך שאצל רב ציודה לא היו גינוני כבוד. הרגשנו מיד כשעברנו את הדלת פשטות. פשטות גדולה מאוד. הוא היה פשוט בכל. בהליכותיו, ביחס לאנשים. הרי היו באים אליו יומם ולילה, עשרות, מאות, אלפים. יום אחד, ערב אחד, אנחנו שם, מודיעים שראש ממשלה מגיע. בסדר, אז ראש ממשלה מגיע. יום אחד זה ראש הממשלה, יום אחד זה השר הזה, יום אחד. פשוט. היית אומר, רב כזה צריך מזכיר ראשון, מזכיר שני, מזכיר שלישי, תמתין, תירשם, יש מחברת, יש טוב, כלום. פשוט. הכל פשוט. שום דבר לא היה מלאכותי אצלו. שולחן פשוט, כיסאות פשוטים, ספסלים פשוטים, הספסלים של מכון מאיר זה לוקסוס, זה סופר לוקסוס. הכל היה פשוט. הוא היה פשוט, אמיתי, כולו אמת, תוכו כברו. והרגשנו את זה. נכנסנו אליו בפשטות. אמרנו לו כל פעם שלום, שבת שלום. לחץ לנו את היד. פשוט. הכל היה פשוט. והוא דאג לסלק מאיתנו כל מיני הווה אמינו, חשבונות, כל מיני אשליות של כאילו קדושה. ולצורך זה, הרב ציודה חזר, אני לא יודע אם שמעתי את זה מאות פעמים, אבל לא מעט פעמים, סיפורים, בין היתר, על אנשים שהוא הכיר ופגש, אנשים מפורסמים מאוד, והיה לו דיבור איתם. סופרים, סופרים, שהפכו להיות הדגל של הספרות החדשה, הוא סיפר לנו סיפורים על ברנר, על צ'רניחובסקי, הרב חזר, הרב ציודה חזר מחוץ לארץ, אונייה. על אונייה, צ'רניחובסקי נמצא. וצ'רניחובסקי יושב על האונייה, ובני נוח סביבו, באים לארץ. המשורר קורא שירים לבני הנוער. ורב ציודה יושב בצד. שומע את צ'רניחובסקי אומר שירים לנוער. בסוף ניגש אליו. נו, מה אתה אומר על השירים? ובטח בשבילך, הרי זה שירת חול. אומר לו הרב ציודה, כן, נכון. יש חול ויש קודש. כן, אבל זה חול. אז הרב ציודה אומר לו, נכון, יש חול ויש קודש. מה, מה, מה? החול מעניין אותך? למה לא? בחיים יש חול ויש קודש. מה, אתה הקשבת? כן, שמעתי. זה לא אכפת לך שזה שירת חול? לא, יש חול ויש קודש בעולם, אבל אין מקום לטומאה. חול וקודש יש, אבל אין מקום לטומאה. עצרו באיזה נמל, רב ציודה אמר שדיברו 36 שעות ברצף. אחרי שדיברו 36 שעות ברצף, אמר לו צ'רניחובסקי, אם היה לי כוח, אם לא הייתי בגיל הזה, הייתי מגרש אותה. כי הוא היה נשוי עם גויה. 36 שעות, זהו. תשובה. והוא סיפר לנו על דברים שעזרו לנו מאוד להבין את מצב הדור. תורת הדור. אדם יכול ללמוד תורה הרבה, אבל הוא צריך לדעת שיש לו אחריות מסוימת, מיוחדת. זה על התורה שבדור הזה. וזה הרב ציודה דאג להשאיר לנו עקרונות שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו נמצאים. מה זה דוח של תחייה? מה זה דוח של גאולה? הייתה תקופה שנקראת תקופת הקרוזים. מדי כמה ימים הרב ציודה פרסם קרוז בסוף, אספו את זה. עשו מזה ספר. היינו מגיעים, מקבלים מיד את הקרוז, שזה עתה יצא מתחת ידו של הרב ציודה, שכפלו אותו מהר, וחילקו לתלמידים. בכל קרוז כזה, התייחסות למה שקרה עכשיו, השבוע. מבט תורני. לא מה אמרו בחדשות, ומה אמרו בעיתונים, ומה מספרים, ומה יהיה, ומה יקרה. מה התורה אומרת על זה? כלחם חם, שיוצא עכשיו מן התנור. היינו מקבלים את הקרוזים, אני חושב שהם עדיין היו חמים. היחס לתורה, והיחס של התורה. איך תלמיד חכם בסדר גודל כזה, שיצק מים על ידי אביו, וקיבל תורה מגדולי עולם, מתבונן על המציאות, וקובע מה צריך להיות. והכרוזים האלה לא השאירו אף אחד אדיש. הם היו מלא תוכן. הם היו מלאי תורה, מלאי אור, מלאי רגש. ועשו חשבון עם הכל. לפעמים זאת הייתה ביקורת מאוד נוקבת, ולפעמים היו דברי עידוד. ישר כוח לרמטכ"ל, ישר כוח לראש הממשלה. יכול להיות שלפני יומיים הייתה ביקורת חריפה, יומיים לאחר מכן, ישר כוח על המעשה שלך. שום דבר לא נשאר מחוץ לעולם התורה. אין דבר כזה פוליטיקה מחוץ לעולם התורה. לא היה דבר כזה. התורה קובעת את סדר המציאות. ובזמן הרב ציודה, גם תלמידי חכמים היו מאוד זהירים במה שהם אומרים ובצורה שבה הם מתבטאים. ביחס למה שקורה. כי ידעו היטב שהמאור הגדול יודע כל דבר. ואם זה לא יהיה מנופה, הבירור יבוא. לא כל אחד אמר מה שהוא חושב ונתן את דעתו והתייחס. התייעצויות היו אצל הרב זיודה בלי סוף. כל אחד במעגל הפנימי, בבית המדרש, בירר את העמדה התורנית. אבל היו כללים מאוד ברורים. כי היה תלמיד חכם גדול ששימש תלמידי חכמים הרבה, שיכול היה לומר בסופו של דבר מהי עמדתה של תורה. והרגשנו את החיסרון. לא לקח הרבה זמן אחרי פטירתו, שפתאום כל אחד התחיל להגיד מה הוא חושב. אבל השאלה מה התורה חושבת. לא היה דבר שלא עניין אותו. אני זוכר שבסוף השיעור הרב ציודה היה קם והיינו מתפללים ערבית. בדרך לתפילה הוא היה מתקדם קדימה ליד השליח ציבור. בדרך לתפילה הוא שם לב שאחד מן התלמידים הביא ספר שהוא לא ראה. עצר, לקח את הספר, עבר ככה בכמה דקות, סגר את הספר, המשיך את דרכו. כל דבר עניין אותו. הוא היה מחובר לכל. מה זה מעניין אותנו? מה עושים? מה אכפת לי? מה שקורה במדינה? זה החיים שלנו. והוא התייחס לתורה כתורת חיים. ולכן גם היה לו הכוח לפסוק בסוגיות הדור. זה לא דבר שניתן לכולם לפסוק לכלל. יש תלמידי חכמים שיש להם את הכוח לפסוק לפרט, לפסוק לשכונה, לפסוק לעיר, לפסוק לציבור גדול. אבל יש הבדל בין זה, בין להתמודד עם בעיות הדור, סוגיות הדור. לבנות את העתיד היותר רחב. למתוח קווים שישמשו כמסילה לאומה כולה. זה לא פשוט. זה צריך לבוא מסדר גודל מיוחד. והסדר גודל הזה, הרב ציודה, היה תולה את זה במה שהוא קיבל מאביו. יש סיפור שהוא חזר עליו הרבה פעמים. היה סופר אחד, ברדיצ'בסקי. הסופר הזה נתגלה מהר מאוד כסופר שמתנגד בצורה חריפה לכל מה שקשור ליהדות. בצורה קיצונית מאוד. עד כדי כך, זה היה כל כך קיצוני, שבסוף אחד העם סילק אותו מאיגוד הסופרים. זה היה כל כך נורא. היחס שלו, ההתנגדות שלו, החריפות שלו, נגד כל מה שיש לו ריח של יהדות, שזה אי אפשר להמשיך כך. הסופר הזה, בצעירותו, הוא היה קצת יותר מבוגר מהרב. שנה, שנתיים. הוא למד בישיבת וולוג'י. כן, הרבה מן הסופרים למדו פעם בישיבות. הוא למד בישיבת וולוג'י. הוא כל כך היה אנטי דתי שהוא לא מל את בנו. הבן שלו ושמו היה אבא גוריון, מל את עצמו בגיל 28. ובזמן שהוא למד בישיבת וולוג'י, ככה הרב ציודה היה מספר לנו עוד פעם ועוד פעם, הרב, אבא שלו, למד שם. ליד הישיבה היה פרדס ששייך לגוי. הפרדס הזה, זה היה מקום להתברר. לומדים, לומדים, שעות, שעות, בסוף הולכים קצת לנשום אוויר, לאגור כוחות ולחזור לספסל בית המדרש. מטיילים, עושים כמה צעדים, חוזרים ולומדים. הרב היה לומד 18 שעות ביום בישיבה ברצף. בגיל 18 הוא כבר ידע את כל המערל. יום אחד הוא מטייל בפרדס, את מי הוא פוגש? הוא פוגש שמה את ברדיצ'בסקי, שעוד לא היה סופר כזה מפורסם. פוגש אותו. אז ברדיצ'בסקי פונה לרב קוק, הצעיר ממנו. הוא אומר, תשמע, היום למדנו איזו סוגיה בגמרא. יש איזה רן, רבנו ניסים. לא הבנתי אותו. אולי אתה יכול להסביר לי את חתיכת רן? אז הרב ציודה מספר שהרב אמר לו, פירוש הרן על הגמרא, זה דבר כל כך ישר, ואתה כל כך עקום. רק הקדוש ברוך הוא ואני יודעים כמה אתה עקום. אבל יש הבדל. הקדוש ברוך הוא יודע למה אתה ככה, ואני לא מבין למה אתה ככה. כי עוד בזמן שהוא למד בישיבה, כבר הוא היה ידוע כאדם סורר ומורה. אמר לו ברדישבסקי, אתה רוצה לדעת? אז אני אגיד לך. הרב ציודה חזר על הסיפור, אני לא יודע כמה פעמים. אתה רוצה לדעת, אני אגיד לך. אנחנו משפחה של חסידים. אצלנו זה כבר הרבה זמן, כולם חסידים, כולם. והסבא שלי, חסיד גדול, אב בית דין, כתב אפילו ספרים. והסבא, הוא גדל אצל הסבא שלו. והסבא הבטיח לי שכשאני אהיה בר מצווה, הוא ייקח אותי לרבי. מתנת בר מצווה, לוקחים את הילד לרבי. טוב, הנה, עוד מעט הבר מצווה. הוא מחכה בחרדה. הסבא ייקח אותו, אב בית דין, לוקח אותו לרבי. הבעיה שבינתיים הרבי נפטר. אז החסידים, מה נעשה בלי רבי? אי אפשר. לא מתוכנן, מה יהיה? החליטו, התייעצו, בסוף מצאו אסמכתה. שמה? שיש בזוהר הקדוש דברים שנאמרים בשם ילד קטן, קוראים לו ינוקה, ככה חושבים. ינוקה זה תינוק, מכאן מקור, שאפשר לקחת ילד ולשים אותו רבי. לקחו את הרבי, זה הקטן, גדול יהיה, צעיר, 13-14, הלבישו אותו רבי, שמו אותו על כיסא גבוה, והכריזו עליו, כדת וכדין, האדמו"ר הקדוש הינוקה. טוב, הסבא יוצא לדרך. עם הנער הבר מצווה, להגיד שלום לרבי. בינתיים הרבי זה ילד. טוב. אז כל החסידים באים ומקבלים ברכה מן הרבי החדש, הוא יודע כבר לברך ברכות עד עד, הרי כולם, שם על כולם את הזה על היד, על הראש הזה, הוא מומחה לענייני ברכות, הוא כבר רבי ידוע ומפורסם, כבר מדופלם. ומגיע הסבא, שהיה ידוע כתמיד חכם גדול, אב בית דין. הוא היה אב בית דין במקום שנקרא וולין. החסידים רואים שהגיע הסבא. אז אמרו, יש פה פלוני, הרב, אב בית דין. אז הרבי החדש, תוירי, תוירי, מגיע, זה מחווה. שייכנס. הוא לא יחכה בתור. זה מחווה מיוחדת. צריך לתת כבוד לתורה. והוא נכנס. ואז הרבי החדש הינוקה מושיט את ידו לסבא. הסבא מעביר פתק, פתקה, ככה נהוג אצל החסידים. מוסרים פתקה. והרבי החדש, והיו צריכים לשים מקום גבוה כדי שיראה קצת גדול. מקבל את הפתקה, והילד הבר מצווה, המום, מסתכל על המחזה. הוא רואה את הסבא שלו אב בדין, משתתח כמעט בפני הילד, הרבי החדש. ואז הוא שומע את הנער אומר לסבא שלו, נו, מה המצב עם הידישקייט שלך? מה המצב עם עירת שמיים שלך? הכל בסדר? עירת שמיים בסדר? אמר ברדיצ'בסקי לרב, אז בפרדס, מהרגע הזה, גט קריטות עם היהדות. אני לא יכולתי לסבול את המחזה הזה של הסבא שלי, אב בדין, שצריך לשמוע מילד מה המצב היראת שמיים שלו. התהפך לי הכל. הרב ציודה חזר על הסיפור הזה, וחזר על הסיפור הזה, ולאט לאט הוא לימד אותנו, מצד אחד, בלי דמיונות, ומצד שני, יחס של כבוד, הערצה עצומה לגדולי ישראל האמיתיים. אני אסיים בסיפור האחרון הזה. סיימנו ללמוד משהו, הגענו לשיעור, צריך להתחיל לימוד חדש. אז אנחנו אומרים לרב ציודה, טוב, מה נלמד עכשיו הרב? אומר לנו הרב ציודה, תחליטו. לא, מה שהרב יגיד. לא, מה שאתם תגידו. טוב, מה הרב מציע? מה שאתם תציעו. מה הרב חושב שהכי טוב? מה שאתם תגידו. טוב, אז מתחילים התלמידים, כל אחד, זה כבר רבקי. אחד אומר, הרב, אולי נלמד הכוזרי. כוזרי, רעיון טוב. ואחד אומר, לא, לא, אני חושב יותר טוב, נלמד מסילת ישרים. מסילת ישרים. מסילת ישרים. בסוף, הוחלט שנלמד פרק חלק, מסכת סנהדרין. זה היה בכלל חידוש. למדנו את כל פרק חלק עם הפירוש של רב ציודה. שם נמצאים כל יסודות האמונה. מישהו אחר כך בדק, והוא ראה שרב ציודה בפירוש שלו כלל את כל פירושי הראשונים. טוב, ברוך השם, סוף סוף התלמידים החליטו להביא גמרות. אז רב ציודה אומר, אתם יודעים מי היה הרמח"ל? אבל לא החלטנו ללמוד מסילת ישרים. הרמח"ל, שעה וחצי, הרמח"ל. אל תחשבו שבגלל שלא נלמד מסילת ישרים, אנחנו חס ושלום, הנמחנו בערכו של הרמח"ל. שעה וחצי, אולי שעתיים, רק הרמח"ל. אחרי שקיבלנו שיעור על הרמח"ל, התחלנו ללמוד פרק חלק. הרווחנו פרק חלק, והיחס הנכון לרמח"ל החסיד. כל טוב.